כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בסוגיה הקשורה לחנוכה, הלכות חנוכה. נתחיל בהיבט שהוא הלכתי ולאחר מכן נעבור לנושא הדרש בענייני דיומא. שיעורנו מוקדש לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, לעילוי נשמת ברטה בתאוס ודניאלי בת אליהו מרדכי. דנה משנה ברורה בסימן תפרש עין א' לגבי מי שיש לו בלילה השלישי רק שני נרות. כמה נרות ידליק? באופן כללי האדם צריך להדליק בלילה השלישי שלושה נרות, שלושה ימים. אבל יש לו רק שני נרות. כמה נרות ידליק? מביא המשנה ברורה את החיי אדם והכתב סופר שאמרו מי שיש לו בלילה השלישי רק שני נרות, לא ידליק שני נרות, אלא ידליק נר אחד. למה? היות שהגמרא מסכת שבת חף א' אומרת, ישנם שני טעמים בגמרא, למה שאמרו בית הלל, שבכל יום מימי החנוכה מוסיף והולך עוד נר ועוד נר. טעם אחד הוא כנגד הימים היוצאים, כלומר, ביום הראשון כמה ימים יצאו? יום אחד. ביום השני כמה ימים יצאו? שני ימים. כנגד הימים היוצאים, הימים שעברנו, זה טעם אחד של בית הלל, לכן מוסיף והולך כל יום עוד נר. טעם אחד כנגד הימים שעברנו, הימים היוצאים. טעם שני, כיוון שמעלים בקודש ואין מורידים. כעת ניגש אל השאלה שלנו. אנחנו עומדים ביום השלישי של חנוכה, ויש לנו רק שני נרות. לא שייך לומר שהיום השלישי של חנוכה נדליק שניים, שני נרות, מדוע? מכיוון שזה לא מתאים ליום השלישי, כיוון שלפי הטעם הראשון כנגד הימים היוצאים, עכשיו אנחנו עומדים ביום השלישי. וגם לפי הטעם של מעלים בקודש, כאן לא שייך מעלים בקודש. מכיוון שאתמול ביום השני הדלקנו שני נרות, גם כעת ביום השלישי נדליק שני נרות. ולכן ידליק רק נר אחד, וזה עיקר הדין שכל יום חייב אדם להדליק לפחות נר אחד. ובספר אבי עזרי למורן הרב שח בהלכות חנוכה, הוא הביא את מה שכתב בספר בית הלוי על התורה, ודן בדברים שלו בנושא שדיברנו כעת. אם יש לו בלילה השלישי רק שני נרות, צריך להדליק רק נר אחד, כי זה עיקר החיוב. אומר בעל בית הלוי, מה עידור יהיה אם ידליק שני נרות? הרי זה לא עידור של מעלין בקודש, וגם אין כאן את כנגד מספר הימים היוצאים. אמנם בבית הלוי הוא דן לומר שאולי יש מקום כן להדליק שני נרות. למה? מכיוון שאולי ביום השלישי אי אפשר להדליק לפי הטעם של כנגד הימים היוצאים, כי כעת זה היום השלישי, אבל כן אפשר כנגד מעלים בקודש, תעלה, לפחות אל תרד, מעלים בקודש, אתמול הדלקת שני נרות, היום תשאיר לפחות שני נרות, מעלים בקודש? אבל גם אין מורידים, אז לפחות אל תוריד בקודש. ולכן אולי יש מקום לומר שידליק שני נרות. באבי עזרי הוא דן בנושא הזה ואומר שוודאי ידליק ביום השלישי שני נרות, אם אין לו שלושה נרות. למה? כי ודאי יש עידור גם בשני נרות. אם לא יכול לעשות העידור בצורה מוחלטת, כלומר בשלושה נרות, לפחות יעשה בשני נרות. ומה הטעם שלו? הוא מסביר רעיון נהדר. בחנוכה אנחנו רוצים לעשות פרסומי ניסה, לפרסם את הנס שהיה בימי החשמונאים. אם כן, עיקר הסיבה שמוסיפים כל יום נרות, למה זה פרסומי ניסה, מעלין בקודש ואין מורידים. אלא מה שאמרו בית הלל טעם נוסף, הם אמרו שנדליק את נרות החנוכה כנגד הימים היוצאים, כנגד כל יום שיצא. זה לא טעם להוסיף בנרות, אומר הרב שח, אלא הטעם שמוסיפים כל יום הוא בגלל שמעלין בקודש ואין מורידים. אלא שחזל קבעו מהי הצורה הנכונה, איך מעלים בקודש, ביום הראשון נר אחד, ביום השני 20, ביום השלישי 40, ביום השמיני 200. מה הכוונה מעלין בקודש? באיזה צורה? באיזה סדר? קבעו חזל, קודם כל מעלין בקודש ואין מורידים. אלא, תדע לך, באיזה צורה מעלין בקודש ואין מורידים? בצורה של כנגד הימים היוצאים. כלומר, זה לא עיקר התקנה למה האדם מרבה נרות, לא כנגד הימים היוצאים. עיקר התקנה למה האדם מרבה נרות מיום ליום, זה כי מעלין בקודש ואין מורידים. אלא שחזל קבעו, מה תהיה הצורה, איך ייראה מעלין בקודש ואין מורידים? כנגד הימים היוצאים. אם כך, בלילה השלישי, אם אין לו שלושה נרות, ידליק לכל הפחות שני נרות. למה? כדי להרבות בפרסום הנס. וגם בביאור הלכה, בסימן תפרריש עין א', דיבור המתחיל בלילה, הוא הסביר מה הטעם כנגד הימים היוצאים. כלומר, ביום הראשון יצא יום אחד, ביום השני יצאו שני ימים, בזה ידעו, כך יבינו כמה ימים היה הנס. ביום הראשון נס יום אחד, ביום השני נס כבר יומיים, ביום השלישי נס שלושה ימים. אם כן, כל יום יש עוד פרסומי ניסה. אם כן, ביום השלישי ידליק לכל הפחות שני נרות. למה? כדי שיזכרו שנמשך הנס לפחות יומיים. זה יותר מיום אחד. כלומר, הדין הוא שנר אחד מלמד על נס של יום אחד. שני נרות מלמדים על נס של שני ימים. שלושה נרות מלמדים על שלושה ימי ניסים. ולכן, גם אם נאמר שכנגד הימים היוצאים, זה לא רק צורת הריבוי, הצורה שנדע איך מעלים בקודש, אלא זה עצמו מהווה טעם למה מעלים בקודש. אז ביום הראשון כמה ניסים היו? נס אחד. ביום השני שניים. ביום השלישי שלושה ניסים. אז אם ביום השלישי יש לנו רק שני נרות, נדליק אותם, כי הרי ביום השלישי הנס התמיד שלושה ימים. אז אם כן, נציין לפחות התמדה של שני ימים מתוך שלושה. והדברים לא נאמרים להלכה, אלא דרוש וקבל שכר, ולכל עניין הלכתי, עשה לך רב, והסתלק מן הספק. מצינו שהרמב״ם כתב בהלכות מגילה וחנוכה, פרק ד', מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח האל והודיה על הניסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה. שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. ואנחנו שואלים את עצמנו מהי החביבות היתרה שיש בחנוכה. מה טיבו של כתר החביבות הזה שהרמב״ם קושר למצוות נר חנוכה ומפגין כזו חביבות? אומר, זוהי מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הקל והודיה על הניסים. אומר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, אנחנו מוצאים בגמרא מסכת יומא בדף כ"ט שנס חנוכה לא ניתן להיכתב. אומרת שם הגמרא במסכת יומא שפורים זה החג שניתן להיכתב בכתבי הקודש, אבל חנוכה הוא לא חלק מכתבי הקודש. אפילו מגילת אסתר יש לה רמזים בתורה שבכתב. למה נס חנוכה לא ניתן להיכתב? התשובה היא, בגלל שזה בא לסמל את האמונה שלנו בתורה שבעל פה. וכמו שמצינו לגבי כל הסוגיה של נס פח השמן, איך בכלל נטמאו כל השמנים? מדין תורה, שמן לא טמא. מהתורה לא היו צריכים בכלל את נס פח השמן, יכלו להשתמש באותם שמנים שמדרבנן הם טמאים. ובכל זאת, אנחנו לא הדלקנו את השמן בעזרת השמן הטמא, אלא רק בעזרת פח שמן טהור אחד, והקדוש ברוך הוא הסכים למה שאמרו רבנן, למרות שמהתורה הקדוש ברוך הוא מצידו, איך שהוא כתב בתורה, השמן לא נטמא. מהתורה, תורה שבכתב, לא צריכים את נס פח השמן, רק מדרבנן היה השמן טמא. אם כן, אנחנו עושים זיכרון דווקא נס פח השמן, שהקדוש ברוך הוא הסכים עם רבנן ועשה נס לשיטתם. ובחנוכה אנחנו מפגינים את האמונה והדבקות שלנו בדברי סופרים בתורה שבעל פה, ולכן נס חנוכה לא ניתן להיכתב, כי כל עיקרו הוא בלי תורה שבכתב אלא תורה שבעל פה. זו החביבות שהרמב"ם משייך לנס חנוכה, חביבות שנובעת שעל ידי החנוכה קיבלו ישראל על עצמם את תקנות חזה לדורות, ובכך אישרו את דבקותם בתורה שבעל פה. ומצינו שהחביבות לגבי נרות חנוכה היא כל כך גדולה, שהרמב״ם אמר אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה. הוא מוכר כסותו ולוקח שמן נרות ומדליק. כותב המגיד משנה, מאיפה למד את זה הרמב״ם? הרמב״ם למד את זה בהלכות חמץ ומצה, שכתוב שם, אפילו אני בישראל לא יפחות מארבע כוסות. למה? אתה משום פרסומי ניסה, וכל שכן שנר חנוכה עדיף. ומה הכוונה? מהו הקל וחומר שאומר המגיד משנה שנר חנוכה חשוב יותר מארבע כוסות של פסח? הסבר נפלא על כך, אומר הגאון בעל אבני נזר. הדין הוא שארבע כוסות קודמים לקידוש היום, משום פרסומי נס של יציאת מצרים. ולכאורה כאן אפשר לשאול שאלה, הרי שבת היא עדות על חידוש העולם, כמו שאומרים זכר למעשה בראשית, חידוש העולם הוא יש מאין, לכאורה זה פלא גדול יותר מאשר פלא של נס יציאת מצרים. ואם נאמר שניסי יציאת מצרים חשובים יותר כיוון שזה למען בני ישראל, זה לא ייתכן לומר שהרי גם חידוש העולם, בריאת העולם, בשביל עם ישראל שיקבלו את התורה ויקיימו את התורה ואת המצוות. וכל העולם היה תלוי ועומד, היה רועד עד וב בסיוון שבו עם ישראל קיבלו את התורה. אם כן שבת, גם היא נחשבת מעין פרסומי הנס של בריאת העולם. במה עדיפים ארבע כוסות של פסח על פני קידוש היום בשבת? אומר בעל אבני נעזר, בהכרח צריך לומר שחשיבותם היתרה של המצוות שבאל הסדר, ארבע כוסות, תמונה בכך שזה בא לפרסם את הנס לבניו, לבני ביתו, כמו שאומר הפסוק, והגדת לבנך, שבת היא רק לעצמו. ולכן במצוות שהם לפרסומי ניסה, חייב למכור כסותו, מה שאין כן במצוות אחרות. כי בשאר המצוות, אם חישב לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אבל פרסומי הנס זה לא לעצמו, לא לאחרים. האחרים לא יודעים מה קורה במחשבה שלו. אם כן לא פרסם הנס, הנס לא התפרסם. פרסומי ניסה, הדגש הוא על התוצאה ולא על מחשבת הלב של האדם. משאין כן לגבי שאר המצוות. העיקר הוא המעשה. אבל אם והיה ואדם רצה לעשות מעשה ולא הצליח, לא עלה בידו, נאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו עשה. ולפי זה אומר בעל אבני נזר, מובן הקל וחומר שומר המגיד משנה, שארבע כוסות עדיפים על קידוש היום, מכיוון שהם לפרסם הנס לבניו ולבני ביתו. אז קל וחומר שנר חנוכה שמניח על פתח ביתו, מבחוץ, ובכך מפרסם לא רק לבניו ולבני ביתו, כמו שכתוב על פסח והגדת לבנך, אלא לכל העולם. אז זה עדיף על פני ארבע כוסות, ולכן אם מוכר כסותו על ארבע כוסות, קל וחומר שמוכר כסותו על נרות חנוכה. זה מקור אחד למה שאמר הרמב״ם, שאפילו אני צריך למכור את כסותו כדי לקנות שמן ונרות לחנוכה. מקור אחר מצינו, אומרת הגמרא מסכת מגילה בדף חף זין, שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה הארכת ימים? רק מעצם השאלה עצמה אפשר לקבל מנה קדושה של יראת שמיים. הם לא שאלו במה הארכת ימים מתוך כוונה לקבל תשובה שהוא עסק בנושא בריאות הגוף או בריאות הנפש. על אף שהדברים האלה ודאי חשובים, אבל התלמידים תלו את אריכות הימים שלו במשהו שהוא רוחני. יחד עם זאת, אומר היעבץ, התלמידים לא תלו את אריכות הימים בקיום המצוות, כי שכר מצווה בהי אלמה לאיקה, אלא בשכר הידו מצוות, בשכר הנהגות טובות. שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה, באיזה זכות הארכת הימים? אמר להם, קודם כל הוא שמר כל הזמן על כבוד מקום התפילה. הוא גם לא קינה שם לחברו, לא שם גנאי, כי שם גנאי זה איסור חמור, כמו שאמרו חז"ל בגמרא בבא מציעא בדף נ"ח, שמי שמכנה שם רע לחברו יורה לגיהנום ואינו עולה משם. ועוד אמר רבי זכאי, לא ביטלתי קידוש היום, למרות שהוא היה עני ולא היו לו מעות, לא היה לו כסף לקנות יין, היה יכול לקדש על הפת, כמו שההלכה אומרת בשולחן ערוך, אור החיים סימן ריש עין בית. בכל אופן הוא לא עשה כך, אלא היה לווה או ממשכן כדי לקנות יין לקידוש, כי מצווה מינה מובחר לקדש על היין. פירוש אחר הוא, למרות שהיין היה יקר ולכן לא היו שותים ממנו ביום חול, בכל זאת הוא היה מוציא הוצאות גדולות לכבוד שבת, כי מצווה מן המובחר ביין, אפילו שאפשר בפת. ובקשר לכך, אומרת הגמרא, אמא זקנה, כלומר אמו הזקנה, הייתה פעם אחת, כשלא היה בידו מעות, מוכרת את הצעיף שבראשה, והביאה לי כסף לקנות יין. כל זה בשביל קידוש היום. הבן איש חי אומר, כיוון שאמו ידעה כמה חשוב לרבי זכאי וכמה הוא מקפיד ומשתדל או לבטל את קידוש היום על היין. עוד אומרת הגמרא שרבון היה חוגר עצום בחגורה של עשה ועמד כך לפני רב. אמר לי רב, מה יאי? מה יא חגורה הזו? אמר לי רבונה, לא היה יין לקידוש, ולכן משכנתי את החגורה שלי וקניתי במעות שמשכנתי את החגורה יין. כל זה בשביל קידוש. אמר לו רב, יהי רצון שתתאשר כל כך עד שתהיה כולך מכוסה במילים של משי. וכך היה, הוא זכה לעשירות גדולה. ומה שהגמרה מסכת תענית בדף חף אומרת, שרבון היה עשיר מופלג, אומר החזון איש, היות שרב בירך אותו, העשירות היא באה מחמת הברכה הזו. בכל אופן, למדנו מהמעשים האלה, שכך הריב והראש פסקו להלכה, שכך צריך האדם לנהוג בשביל קידוש, ליין, שצריך אפילו למכור או למשכן את הבגדים, כל שכן נר חנוכה שעדיף מקידוש היום, שצריך אפילו למכור את כסותו כדי להשיג נרות לחנוכה. שואל על כך הגאון רבורוך שמעון שניאורסון, ראש ישיבת שבין, כוכב יעקב. אם זה מקור הדין, למה לא הביא הרמב״ם את הדין הזה בהלכות שבת לגבי קידוש? כלומר, כמו שהרמב״ם בהלכות חנוכה כתב שמצוות נר חנוכה היא חביבה עד מאוד וצריך להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הקל והודיה על הניסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. למה הרמב״ם מביא את זה רק לגבי חנוכה ולא לגבי יין לקידוש? הרי הסיפורים של רבי זכאי ורבונה, אלה הם סיפורים שהם עשו מאמצים כלכליים למען היין לקידוש. למה הרמב״ם לא הביא את הגמרא הזו להלכה, כמו שהביאו הריף והראש? חנוכה נלמד מקל וחומר. קל וחומר מי? רב הונה ורבי זכאי, שהם מכרו אפילו את בגדיהם למען קידוש של שבת, ודאי שכך צריך לעשות גם לנרות חנוכה. אלא אפשר לומר שהרמב״ם, כאשר הוא למד את הגמרא של רבי זכאי ורבונם, הוא לא למד את זה הלכה למעשה, הוא אמר זוהי מידת חסידות של רבי זכאי ורבונה, ובגלל מידת החסידות הזו הם גם זכו לאריכות ימים. לכן משם אי אפשר ללמוד הלכה למעשה. זוהי מידת חסידות הנהגה לפנים משורת הדין. לכן מצינו שרב בירך את רבונה על ההנהגה הזו, כי זוהי הנהגה לפנים משורת הדין. וכך כתב בקורבן נתנאל, שכל המעשים האלה של רבי זכאי ורבונה באו ללמד אותנו הנהגה לפנים משורת הדין. אבל אמנם נכון ששמענו מידת חסידות למכור את כסותו למען קידוש בליל שבת, אם כן, לגבי ארבעה כוסות בליל הסדר, שנאמר בגמרא שאפילו אני שנותנים לו מן התמחוי, צריך שיהיה לו ארבעה כוסות בליל הסדר. כלומר, ישנה הקפדה יותר בארבעה כוסות. אם כך הם פני הדברים, אז אפשר להבין למה הרמב״ם לא הביא את המעשים של רבי זכאי ורבונה כהלכה למעשה לגבי קידוש בשבת, כי בקידוש בשבת זה רק מידת חסידות. הרמב״ם מביא מה של ההלכה. בארבעה כוסות זה כבר דין. ולכן הרמב״ם הביא את לשון הגמרא בנושא ארבעה כוסות, שהעני לא יפחתו לו מארבעה כוסות, אפילו עני שהוא ניזון מן התמחוי, לפחות צריך להשיג ארבעה כוסות. ויכול להיות שגם צריך למכור את כסותו אם אין לו. בנר חנוכה, שזה כבר יותר חמור אפילו מארבעה כוסות, כפי שהסברנו, כפי שאומר המגיד משנה, זה קל וחומר מארבעה כוסות, אז ודאי דינו שימכור את כסותו משום פרסומי ניסה. וכאן בהערת אגב חשוב להזכיר ולומר שאם יש לאדם אפשרות בליל שבת או נרות שבת או נרות חנוכה, נרות שבת עדיפים. למה? כי כאשר יש נרות שבת יש אור בבית, אם יש אור בבית יש שלום בבית, שלום בית הוא יותר מנר חנוכה. אז למדנו שארבעה כוסות הם יותר מקידוש, נר חנוכה יותר מארבעה כוסות בליל הסדר, כי הפרסומי ניסה של נר חנוכה הם יותר מאשר פרסומי הנס שנעשים בארבעה כוסות, כיוון שקידוש זה פרסום הנס האדם לעצמו כשהוא עושה קידוש, כאשר האדם שותה את ארבעה כוסות בליל הסדר זה בבחינת והגלת לבנך, פרסום הנס של יציאת מצרים לכל בני הבית. נר חנוכה זה כבר בחוץ כלפי העולם, הפרסום הניסה הוא עוד יותר גדול, ושלום בית גדול מכל זה נר שבת יותר מאשר נר חנוכה. פעם התלווה הגאון החפץ חיים זכר צדיק לברכה אל רבו הגאון רבי נחמן קפלן זכר צדיק לברכה לביתו בזמן הדלקת נרות חנוכה. הרב הגיע לביתו וראה שהרבנית לא בבית, הוא נמנע מלהדליק, המתין עד שתשוב לביתם. בהזדמנות הזו שאל החפץ חיים, הרי יש חיוב להדליק את הנרות מיד כשמגיע זמן ההדלקה. ענה לו רבו, אומרת הגמרא שבת חב ג', אומר רבה פשיטה לי נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף. מי שיש לו מעות מועטים כסף מועט ויכול לקנות או נר שבת להעיר הבית או נרות חנוכה למצווה, נר ביתו עדיף משום שלום בית. משום חשש לבעיית שלום בית העדיף לבטל הדלקת נר חנוכה. הוא אמר שאם היה מדליק את הנרות טרם בוא הבית היה גורם לעוגמת נפש, נמצא שהיה עדיף אם לא הייתי מדליק בכלל. לא באנו לפסוק הלכה למעשה מהסיפור הזה, אבל כן באנו להזכיר פרופורציות בנושא חשיבותם של ערכים בחיים, פרסומי הנס לאדם עצמו, לבני המשפחה, לעולם כולו, ושלום בית שבהקשר הזה הוא מעל כולם. אז למדנו שאדם מוכר את כסותו, כל זה למה? למען שמן ונרות לחנוכה. הגאון רב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל האור שמח, ומדייק מלשון הרמב״ם, שלא רק לצורך הנר האחד שמחויבים כל לילה צריך למכור כסותו, אלא לגבי גם נרות העידור. הרמב״ם כתב, מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. לא כתוב שמן ונר, אלא ונרות. הכוונה היא גם להידור ולתוספת, לא רק לנר העיקרי. כלומר שחייב למכור את כסותו ליותר מאשר נר אחד בכל יום. יש מי שרצה לומר שהדיוק הזה הוא קשה. למה? כי ייתכן שכוונת הרמב״ם היא שהאדם ימכור את כסותו ולוקח שמן ונרות. אין הכוונה נרות, נרות העידור, אלא נרות הבסיס, 8 נרות, נר לכל לילה. יחד הם נרות לשון רבים ורק בשביל הבסיס. כלומר נר אחד ליום צריך למכור את כסותו ולוקח שמן ונרות, 8 נרות. ולמה צריך האדם להשקיע כל כך הרבה בשביל נרות חנוכה? התשובה היא שבימי החנוכה ניצחנו את מלכות יוון. יוון זה החושך. ומהו אותו חושך? זה החושך של היוונים, שהם מאמינים בכוח הטבע. לא בהשגחת הקדוש ברוך הוא שהוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, אלא רק במקרי הטבע. הם רצו להטביע את האמונה בהשם בתוך מימי הטבע, ולומר שמה שקורה בעולם זה הכל טבעי, ולכן הנהגת האדם צריכה להיות באופן טבעי ולא באופן רוחני. ונר מצווה ותורה אור, הנר, נר חנוכה, מסמל את הנר מצווה, את התורה אור. אנחנו שמאמינים שהעולם הזה הוא לא מקום טבעי מוחלט, אלא כי הקדוש ברוך הוא קבע כך, אבל הקדוש ברוך הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, ובתוך הבריאה עצמה הוא מסתיר עצמו ומנהל את הבריאה. ומי שלא מאמין בכך, חסר לו באמונה, באמון שלו, בבורא עולם, בעצמו, ביכולות שלו להגיע למקום טוב וחדש בחיים שלו. ולכן אומרים לאדם הזה, אתה אדם עני, אתה אומר לעצמך בראש, על מנת שאני אהיה אדם שמסודר כלכלית, תלוי בעבודה טובה, תלוי בקשרים עם פלוני אלמוני, תלוי בירושה טובה שנקבל. אם כן, אין לי סיכוי כי אני לא שם. אומרים לאדם הזה, הבעיה שלך היא שאתה נעול יותר מדי בעובדות, אתה נעול יותר מדי בטבע, אין לך ראש פתוח. איך אומרים היום? אין לך חשיבה מחוץ לקופסה. על מנת שתחשוב מחוץ לקופסה, אתה צריך להאמין שיש אופציות מחוץ לקופסה הידועה לך, מחוץ לטבע שלך, מחוץ לעובדות שאתה כל הזמן חוזר ואומר, אין לי אבא עשיר, אין לי חברה תומכת, אין לי יכולת להתפרנס, חסר לך באמונה. ולכן, אם יש לך מעט כסף, יש לך אפשרות לקנות פת לחם. פת הלחם הזה, לכל היותר תסביע אותך לשעות הקרובות. דבר נהדר, דבר חשוב, אסור לזלזל בזה. יחד עם זאת, אם יש לך אפשרות לקחת את מעט הכסף שיש באמתחתך, ועם הכסף הזה להשקיע באמונה, אז בעזרת זה תוכל לצאת לא רק אדם מאמין, אדם שקיים מצוות, שזה בפני עצמו דבר אדיר, אלא זה יעזור לך גם כלכלית. הסיבה שכלכלית אתה נעול, זה לא בגלל שאין לך מי שיעזור לך, אין לך איך לעזור לעצמך, אין לך כלים, אין לך שכל, אין לך יכולת, אין לך ידע, אין לך את האפשרויות. זה לא בגלל זה, זה בגלל חוסר האמונה שלך. אם הייתה לך אמונה, אז היית מוצא כל מיני אופציות ואפשרויות איך אפשר לעשות את ההשתדלות הנכונה, במינון הנכון, על מנת שתוכל בכבוד לפרנס את עצמך ובני ביתך, מבלי לטבוע בתוך יוון, מלכות יוון, וכל מה שהיא מייצגת עד היום הזה. ולכן אומרים לאדם, תמכור את מעט הבגדים שיש לך, קצת כסף יש, תשקיע בנרות חנוכה, כי הנרות האלה הם לא רק יאירו את הבית, הם יאירו את עיניך באור האמונה, ובאמונה הזו תוכל לשפר, להתנהל, לפעול, להתנהג בצורה טובה ויעילה יותר. בבחינת מה שאומר שלמה המלך לגבי מחלות, רוח איש יחלקל מחלהו ורוח נחאה, מי יישאנה? רוח איש יחלקל מחלהו, כשלאדם יש רוח, יש מוטיבציה, זה יחלקל מחלהו, זה יהיה כליל המחלה שלו, ורוח נחאה, רוח שבורה, מי יישאנה? לא תוכל לסד את המחלה. לכן, קנה נרות להאיר את האמונה שלך, לפקוח את העיניים העברות ולראות שהכל בידי השם, ובכך תוכל להפיק את המירב גם בשגרת החיים שלך. כי בחנוכה זה זמן של פתיחת העיניים, עד כדי כך שמצינו בחנוכה שהרואה חנוכיה מברך. לא מצינו לגבי שאר מצוות כך, לגבי שאר המצוות ראינו שמי שמקיים את המצווה מברך. בחנוכה מי שרואה מברך. למה? מכיוון שבחנוכה אומר בעל האמרי אמת, האדם צריך לפקוח את עיניו, את עיני האמונה. כך מצינו בגמרא מסכת שבת בדף חב ג', הרואה נר של חנוכה צריך לברך, צריך לברך את הברכה שעשה ניסים. אמנם מצינו שנחלקו הראשונים, אם והיה והוא רוצה להדליק נר חנוכה, האם צריך לברך כאשר הוא רואה נר חנוכה כבר דולק? האם צריך לברך על הראייה שלו, היות הוא בדעתו להדליק גם הוא בעצמו? התז הבין מדברי רשי שאפילו אם בכוונתו של האדם להדליק נר חנוכה בביתו, צריך לברך על הראייה שהוא רואה נר חנוכה דלוק. הרמב״ם כתב כל הרואה אותה, את החנוכיה, את נרות חנוכה, ולא ברך, מברך שתיים. משמע, כל זמן שלא ברך, אפילו אם בדעתו להדליק בעצמו לאחר מכן, מברך ברכת שעשה ניסים. אבל הטור למד מתוך דיוק בדברי רשי, שרק מי שלא מתכוון להדליק בביתו וראה נר חנוכה, אז הוא מברך את ברכת שעשה ניסים. אבל אדם שבדעתו כן להדליק נר חנוכה, אפילו אם ידליק מאוחר בלילה, לא יברך על כך שרואה נר חנוכה. כך הביא הטור, כך הביא גם המורדכי בדעת רשי. בכל אופן למדנו שיש זמנים שבהם האדם מברך לא על עשיית המצווה, אלא על כך שהוא רואה את החנוכיה דולקת. והתוספות מסכת סוכה שאלו שאלה, למה דווקא בנר חנוכה תקנו ברכה על הראייה? לא מצינו שאדם שרואה לולב בזמן סוכות, או אדם מניח תפילין, או כל מצווה אחרת שנעשית בידי אדם זה או אחר, שעל עצם זה שהוא רואה יברך ברכה. למה דווקא בנר חנוכה תקנו ברכה על זה שאדם רואה את נרות חנוכה? אמרו התוספות, בגלל חביבות הנס ראו חכמים לתקן ברכה גם על עצם זה שאדם רואה את נרות חנוכה. חנוכה יש בה חביבות יתרה, לכן הרמב״ם אומר שאפילו אני אמכור את כסותו, כל זה בשביל הנרות, כי הנרות הם מבטאים את האמונה שגם בזמן שאתה חלש תוכל להצליח, להתקדם ולסגזג. אם נלך עם הדברים שלב אחד קדימה, קצת יותר עמוק, אומרת הגמרא במסכת שבת חב ג', אמר רב יהודה, ביום הראשון של חנוכה הרואה את הנר מחוץ לבית. כאן נכנס הדיון האם הוא בעצמו יכול להדליק או לא יכול להדליק בעצמו את הנרות. בכל אופן, ישנם מקרים שהרואה את הנר מחוץ לבית מברך שעשה ניסים, וביום הראשון גם מברך שהחיינו. המדליק נרות בעצמו מברך ביום הראשון שלוש ברכות, להדליק נר של חנוכה שעשה ניסים ושהחיינו. כשאנחנו מדליקים נר חנוכה, אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. שואלת הגמרא, איפה ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא על הדלקת נר חנוכה? באיזה חומש זה מופיע? מה פתאום אנחנו מברכים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להדליק נר של חנוכה? ממשיכה הגמרא ואומרת, רב איבי אמר, נצטווינו בתורה, כתוב בספר דברים, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל, לא לסור מדברי החכמים. למה? הם תקנו את מצוות הדלקת נר חנוכה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, חכמי התורה שבעל פה. ומי שמקיים את מה שאומרים חכמי התורה שבעל פה, זוכה ומקיים מצווה מהתורה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב נחמיה אמר את אותו רעיון, רק שנלמד מפסוק אחר, שאל אביך ויגדך, זקניך ויומרו לך. הגאון רבי חיים יעקב גולדוויכט, זכר צדיק לברכה, מסביר על בסיס דברי המהר"ל, סכנת היוונים התעצמה בגלל החוכמה המפוארת שלהם. הם ניסו לעקור את הכוח הרוחני של עם ישראל בעזרת חוכמה מול חוכמה. תוכן המאבק התרכז בצורת הראייה, איך רואים את התורה, איך מתייחסים אל לומדי התורה ועמלי התורה. תרבות יוון היא אמרה, חוכמה זה דבר נהדר, יש הרבה חוכמות בעולם, יש כל מיני חוכמות נהדרות וכל אחת היא תורמת לאדם את חלקם, רק משהו אחד, בבקשה, אל תאמרו שהחוכמה שלכם היא אבסולוטית, אל תאמרו שהחוכמה שלכם היא הנכונה ביותר, תאמרו גם לנו יש חוכמה, אבל אל תאמרו שזוהי החוכמה היחידה. לכן מוצאים בספרים שהיווני אמרו, תלמדו רק אל תעשו. ניסו להפריד בין החוכמה לבין העשייה, כי מתי האדם הוא עושה מעשה? כאשר הוא בטוח בצדקת חוכמתו. כשאנחנו לומדים תורה, זה תורה על מנת שתביא לידי העשייה, מכיוון שאנחנו לא מפקפקים, לא שואלים, לא מערערים, אלא בטוחים באמיתות ונצחיות התורה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. היוונים אמרו, אנחנו לא מתלוננים עליכם שלא תלמדו תורה, עד רבה. אנחנו מתלוננים על מי שלא משקיע בשכלו. אנחנו אוהבים את הפילוסופים, אנחנו אוהבים את החכמים. הדת שלכם היא דת שבעיניכם אתם בטוחים בה. הדת שלנו, אמרו היוונים, היא דת של חוסר ביטחון. אל תאמר, הדת שלי היא הנכונה ביותר. תאמר, גם לי יש דת, גם לי יש חוכמה, אבל אל תאמין בה, בטח אל תהיה קנאי למענה בצורה מוחלטת. גם כיום אפשר לשמוע תרבות מעין זו. לא יש דעה אחת, לי יש דעה אחרת, כל אחד והדעות שלו. מצד אחד זה מובן, זה הגיוני, זה תרבותי על מנת שבני האדם לא יחיו בצורה כזו שיבלעו האחד את השנים. יחד עם זאת, אם היו מגיעים לביתו של אדם, היו אומרים לו, הבית שלך הוא לא הבית שלך, הוא הבית שלי. האם הוא היה ממשיך לומר, תראה, זו הדעה שלך, זו הדעה שלי, בוא נתחלק בבית וכל אחד יחיה בחצי בית. או שמה האדם הזה לא היה מוכן בשום פנים ואופן שידרכו בתוך הבית שלו, והיה יוצא בחרב ובחנית שיוציאו את האדם הזה מביתו. למה? כי הוא מאמין שזה הבית שלו ושאף אחד לא ייגע בבית שלו. אותו דבר אנחנו עם ישראל ליהדותנו. זה לא רק דרך חיים מומלצת, אלא זה הבית שלנו, זה החיים שלנו. ולכן אנחנו לא מאפשרים שום שינוי, שומרים על היהדות כבבת עינינו. ולכן הקנאות יש בה גם מימד חיובי, כי מבטאת את גודל האמונה והחשיבות שאנחנו מעניקים לדבר שאנחנו מקנים בעבורו. כאשר האדם הוא לא מקנה בעבור משהו, זה לא מעיד על גודל התרבותיות שלו, אלא לפעמים על גודל האדישות שבו, כי גם הוא, אם היו לוקחים את הבית שלו, את הרכב שלו, הוא היה קנאי באותה צורה. הקנאות לא מעידה תמיד על חוסר תרבותיות, אלא על אכפתיות, וחוסר קנאות לא תמיד מבטאת תרבותיות. לפעמים היא מבטאת אדישות. לכן בחנוכה הרואה את החנוכיה כבר מברך. למה? מכיוון שיש כאן ראייה שונה, גישה שונה. אנחנו רואים את נרות החנוכה שמי שקבע אותם זה חכמי ישראל. ותורתם היא לא על הספק, אלא על הוודאי, ולכן מברכים על זה. אפילו כאשר רואים את זה כי רוצים להחדיר לאדם, תראה את המצוות שתקנו רבנן בצורה שונה. לא כמו היוונים שאמרו אולי על מצוות התורה, אלא ודאי. כמו שאנחנו אומרים לא רק על מצוות התורה שבכתב, אלא על מצוות התורה שבעל פה, ולכן הרואה מברך ברכה. אפילו על מצווה מדרבנן, הרואה מברך מכיוון שיש כאן מאבק על איך רואים את התורה, כדבר שהוא גם חוכמה, אולי חוכמה חכמה מאוד, אבל לא מחייבת, כי לא ודאית ניתנה מעת בורר עולם, לעומת מה שאנחנו אומרים שזוהי תורה שהיא מוחלטת, ולכן היא מחייבת מכיוון שהיא ודאית וניתנה על ידי בורא עולם, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. היו ברוכים.